קריית ביטקוין, אתריום ומטבעות אחרים בישראל. כששומעים את המושג קריית ביטקוין, או קריית מטבעות קריפטו, מדמיינים לרוב חוות קריה ענקית שדורשת מקום רב, ציוד והשקעה כספית גבוהה. אז כמובן שכדי להתקיים באופן מלא רק מקריה זה אכן המצב. אבל, אם אתם מחפשים הכנסה פסיבית שלא דורשת השקעה מרובה, אפשר להתחיל בהשקעה מינימלית ואף ללא השקעה בכלל. מהי בכלל קריית מטבעות מבוזרים? קריית מטבעות קריפטו היא בעצם שימוש בכוח החישוב של המחשב לצורך חישוב הבלוק הבא בבלוקצ'יין. על כל בלוק מקבלים מעין תגמול בדמות המטבעות הדיגיטליים. אם כך, ככל שיש בידינו ציוד יותר חזק, נוכל לכרות יותר בלוקים ולהרוויח יותר מטבעות. הקריאה עצמה מתבצעת באמצעות תוכנות ייעודיות לכך, עליהן נפרט בהמשך הפוסט. קריאת ביטקוין ומטבעות קריפטו אחרים. קריאת מטבעות לעומת מכירת כוח קריאה. כאשר התחלתי לעסוק בתחום הקריאה, בחרתי להתחיל עם NiceHash. היתרון של הפלטפורמה הזו הוא הדינמיות וההתאמה כמעט לכל סוג של ציוד. הרעיון הוא בעצם מכירה של כוח הקריאה של המחשב האישי שלך וקבלת ביטקוין בתמורה, לעומת ביצוע הקריאה באופן ישיר. ביטקוין הוא כבר לא מזמן המטבע היחיד שפופולרי לקריאה. יותר מזה, קריאת ביטקוין הייתה משלמת ומהירה לפני כ-10 שנים ולא דרשה ציוד מיוחד. כיום, קשה מאוד להגיע לתוצאה משתלמת בלי השקעה כספית גדולה או זמן רב. החדשות הטובות הן שיש מטבעות רבים אחרים שכדאי לבדוק. אתריום, ETH, הוא מטבע המוכר התופס חלק ניכר בשוק הקריפטו. פלטפורמה מוכרת לקריאה היא Ethermine.org. בשנת 2022, אתריום עבר עדכון שלאחריו הקריאה לא אפשרית יותר ולא משתלמת. ניתן לכרות עדיין מטבעות אחרים, חלקם גרסאות ישנות יותר של אתריום, אך קריאת אתריום, בגרסתו הראשית, אינה אפשרית. בעיקרון, ניתן לכרות גרסאות אחרות של אתריום, כמו למשל את סטווה ועוד. רייבן, RVN, מטבע מוכר נוסף שניתן לבצע קריאה שלו. למשל, כאן. האם קריאת מטבעות קריפטו משתלמת? שני דברים חשובים שיש לזכור לגבי קריאת ביטקוין או מטבעות מבוזרים אחרים. אחת, קריאת ביטקוין, חשמל, יש לקחת בחשבון את עלות החשמל לעומת ההכנסה מהקריאה, וכך לוודא שזה אכן משתלם. 2. הקריאה שוחקת במידה מסוימת את הציוד ומקצרת את חייו. כדאי לוודא כי הקריאה עדיין תשתלם במצב הזה. אפשר להיעזר במחשבון כמו זה לחישוב הרווחיות המשוערת בהתאם לציוד. איזה ציוד נדרש בשביל קריאת ביטקוין או מטבעות אחרים? בתור התחלה, כדי ללמוד את התחום, כדאי לנסות להשתמש בכרטיס המסך שלכם. נקודה ששווה להדגיש שוב, קריאה גורמת לשחיקה של כרטיס המסך, כך שצריך לעשות את זה עם שיקול דעת ולאחר למידה רבה של הנושא. חשוב לפני הכל לוודא כי כל החלקים שתבחרו למפרט תואמים אחד לשני מבחינת עוצמה והתאמה כללית, מעבד שיתאים ללוח האם, ספק כוח שיוכל לספק את העוצמה הנדרשת לכל הרכיבים ועוד. אחת, כרטיס מסך. הקריאה מתבססת בעצם על כרטיסי המסך. יש גם קריאה באמצעות המעבד, אבל זה רלוונטי רק במקרים מסוימים. ניתן להתחיל עם כרטיס מסך לגיימינג שנחשב זול יחסית, כמו למשל GTX 1660 או GTX 1080, שיכול לספק התחלה טובה לצורך רווח קטן ולמידה והבנה של התחום. כרטיסים נוספים, יקרים יותר, המספקים כמובן כמות גבוהה הרבה יותר של כוח קריאה, כמו למשל NVIDIA RTX 3090, NVIDIA RTX 3070, NVIDIA RTX 3060 Ti. 2. מארז חיצוני. במידה ובוחרים להשתמש בכמה כרטיסי מסך לקבלת כוח קריאה גדול יותר, נדרש מארז חיצוני לכרטיסי המסך הכולל מערכת קירור. חשוב לבחור מארז איכותי ולהניח אותו במקום מאוורר למען הבטיחות. 3. לוחם וכבלים לחיבור כרטיסי המסך ללוח האם. כדאי לבדוק האם לוח האם הנבחר מכיל מקום ליותר מכרטיס מסך, והאם נדרש רייזר, מעין כבל מעריך לכרטיס המסך המאפשר למקם את כרטיס המסך בצורה מרווחת. לוח חיים צריך להתאים מבחינת מקום פיזי וכמות סלוטים לגודל הריג הרצוי. 4. ספק כוח, PSU. בחירת ספק הכוח היא חשובה מאוד. יש לחשב את הכוח הנדרש של כל כרטיס מסך וכמובן ששאר הציוד ולדאוג שהספק לא יעבור את היכולת המקסימלית של ספק הכוח ואף להשאיר קצת ספייר. 5. RAM. כדאי להשקיע בית 8 GB זיכרון לפחות. לכל הזיכרונות. 6. מערכת קירור. קירור הוא מרכיב מאוד חשוב בקריאה. יש השפעה ישירה על פעילות הרכיבים ושימור שלהם לטווח ארוך. לכל מערכות הקירור. דברים נוסף לגבי קירור הוא לשים לב להחלפת פד טרמי בזמן למניעת נזק הנובע כתוצאה מחימום יתר. 7. מעבד, CPU. המעבד חייב להיות תואם כמובן ללוח חיים הנבחר. קריאה דרך כרטיס מסך לא דורשת מעבד חזק מידי וניתן להסתפק במעבד פשוט יחסית. שוב, תלוי כמובן בכמות הכרטיסים והמפרט הכללי. לכל המעבדים. 8. דיסק קשיח. כדאי כמובן לרכוש SSD. דיסק של 500, 1000 GB אמור לעשות את העבודה. לכל ההערת דיסקים. 9. מסך. אפשר לבחור בין מסך מחשב סטנדרטי למסך טאצ' הקטן וכך לחסוך במקום ולוותר על מקלדת ועכבר. 10. מערכת הפעלה. בהמשך לעניין המסך, לא חובה להתקין וינדוז. אפשר להשתמש במערכת הפעלה ייעודית במידת הצורך. קריאת ביטקווין בענן. מדובר בסוג מוכר פחות של קריאה. קריאה בענן היא בעצם השכרת ציוד שקיים בחוות קריאה גדולות. ההשכרה היא בעצם של כוח הקריאה של הציוד. נשמע נוח. אין צורך לרכוש ציוד שיתפוס מקום ואין צורך בתחזוקה או צריכת חשמל. בפועל, זה רק נשמע טוב. מדובר בתחום שעדיף לא להיכנס אליו. מקורות רבים מדווחים שמדובר כמעט בתרמית פירמידה. הרווח של החברה הוא על צירוף עוד ועוד משתמשים שישלמו דמי מנוי, ללא התחייבות ודאית על הרווח שצפוי. לטעמי, לא מומלץ בכלל. מקרה יוצא מן הכלל הוא פלטפורמה בשם NiceHash, המשלמת לחורים עבור הכוח החישובי של הציוד שלהם. הדרך השנייה להרוויח בכסף היא בעצם לרכוש את הכוח החישובי הזה ולהשתמש בו כדי לכרות את המטבעות הרצויים. אין בה התחייבות או דמי מנוי, אלא תשלום מדויק על הכוח הנדרש. עם זאת, עדיין כדאי לשקול את כדאיות השימוש. משיכת הרווחים. בכל פלטפורמה שתבחרו להשתמש, חשוב לא לשכוח להעביר את הרווחים לארנק הדיגיטלי שלכם וכמובן לדאוג להמיר למטבעות אחרים במידה ויש צורך כדי לא לאבד מהערך. אם בכל זאת תעדיפו לקנות קריפטו ולא לבצע קריאה, הכנו מדריך לקניית קריפטו בארץ. הכותב סוחר באופן פרטי ואין להתייחס לכתוב כהמלצה להשקעה או ייעוץ השקעות.